שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, שהיא לדעתי אחת השאלות הגדולות ביותר, אם לא השאלה, מהי תכלית החיים? מה תכלית החיים? למה אנחנו פה? טוב, זו שאלה עצומה. באמת שאלה למה אנחנו פה. ובאמת צריך להבין. על השאלה הזאת יש כמה אפשרויות לענות. מהי תכלית החיים? יש שטוענים שאין לחיים תכלית. אין תכלית לחיים. כמה אסכולות פילוסופיות הלכו בכיוון הזה, להגיד שאין לחיים שום תכלית. יש שאמרו שיש תכלית. יש שאמרו שיש כל מיני תכליות. מהו הנכון לפי היהדות? ועלינו לבדוק מה נכון לפי היהדות ומה עלינו לברר כיום. ולכן אני מתחיל בשאלה, למאן דאמר שאין תכלית לחיים, אז צריך לשאול את השאלה כדלהלן. לו נתאר לעצמנו מישהו, בן אדם רגיל, אתה הולך לישון סבבה בביתה שלך וזה לילה טוב וכל טוב, ואתה מתעורר למחרת בבוקר, אבל יש רק בעיה אחת, המיטה שלך עפה באוויר, והשמיים שמיים כתומים, ולידך עצים בצבע סגול, והארץ היא בכלל בצבע ורודה, ולידך יצורים שקופצים ועושים זיבזיב בצבע כחול בהיר. מה אתה תגיד? אתה עכשיו מתעורר בעולם הזה, שאני עכשיו תיארתי. מה עליך להגיד ומה ברור שאתה תגיד בדבר הראשון שאתה תגיד, זה בוודאי, וואו, איפה אני? מה אני עושה פה? איך הגעתי לפה? הן שאלות ברורות וטריוויאליות, בן אדם שמגיע למצב שתיארתי, בוודאי שחייב לשאול את השאלות הללו. מי שלא ישאל את השאלות הללו במצב שתיארתי, במוסכמה החברתית האנושית, נגדיר אותו כמשוגע. כי אם אתה פתאום מתעורר למציאות הזאת, כנראה שאני לא אסמוך עליך בכל מיני דברים. עכשיו, צריך להבין שהמצאת סיפור, שאני הרגע המצאתי, זה לא המצאה. זה סיפור אמיתי. סיפור אמיתי שבאמת קרה. באמת קרה למישהו. אגב, למי? לי. ולך? לכולם. הרי פעם לא היינו בעולם הזה. ויום אחד התעוררנו, מה זה התעוררנו? יצאנו מבטן אמא. הרי העולם שהכרנו לפני שיצאנו מבטן אמא, מה זה העולם הזה? העולם שהכרנו שהוא היה כל עולמנו. זה היה עולם נוזלי, שהייתי מוגן מכל מיני דברים מבחוץ. היה חום של 37 מעלות. והייתי מקבל את אנרגיה, את כל האנרגיות שלי ואת מזונותיי, דרך איזה חוט שמחובר לי בפופיק. זה היה העולם שלי. פתאום אני מתעורר לעולם חדש, ששמיים כחולים, עצים ירוקים, ארץ חומה, ואנשים בצבע הגוף, שאומרים לי, זה חמוד. ברור שעליי לשאול, מה אני עושה פה? איפה אני? מה קרה? איך הגעתי לפה? וכנראה ששאלתי את השאלה הזאת, אבל בעומק ליבי, הרי הייתי קטן, ולא היה לי כוח לשאול את השאלה באמת, כי הייתי תינוק. אז בסדר, בבוא הזמן אני אשאל את השאלה, רק בעיה אחת, שכשהגעתי למצב שהייתי יכול לשאול את השאלה, כבר התרגלתי לעולם המוזר הזה. והוא נהיה לי מובן מאליו. ולכן אני לא שואל את השאלה. ויוצא שיש הרבה אנשים שחיים פה בעולם הזה ולא שואלים את השאלות. אבל השאלה היא חייבת להישאל. ולכן מי שיגיד שאין תכלית מה אני עושה פה, אין לזה שום חשיבות. אז הוא כמו שתיארנו, המשוגע. כי בוודאי שיש לעולם תכלית. רק שאני צריך לשאול באמת את השאלה, מהו התכלית? ובעיה שאני, האם יש תכלית אחת? או שמה, צריך לבדוק, האם יש תכלית אחד, או שמה יש כמה תכליות לחיים. בוא נבין מה הקושיה שמאחורי הדברים. אם אני אגיד שיש כמה תכליות לחיים, הבעיה שיווצר מהדבר הזה, שאני אתחיל לחיות בפיזור נשמתי. אם נגיד שבן אדם, מבחינתו כל תכלית החיים זה לטייל. אבל יש לו גם תכלית אחר לחיים, והתכלית השני לחיים שלו זה להיות אבא. אין מבחינתו שני התכליתים בחיים. זה מה שיש, זה מה שצריך לעשות. יש רק בעיה אחת. כי יכול להיות מאוד, וכאבא ומורה דרך, אני חווה את זה על בשרי, יכול להיות מאוד שיום יבוא, ושני התכליות שלו יתנגשו. ואז הוא יצטרך לבחור, ואז הוא יהיה מתוסכל, כי הוא יוותר על תכלית אחד לגבי השני. כי הבן אדם יבין שהתכלית שלו זה לטייל. אני רוצה עכשיו לטייל בכל העולם כולו, אבל פתאום הבן שלי הנולד הוא בן חצי שנה. והוא לא יכול, לעשות טיולים מטורפים. אבל בדיוק עכשיו רציתי עכשיו לעלות את האברסט. מה אני אעשה עם התינוק החמוד הזה? אז מה, אני אוותר על האברסט? כי בדיוק אשתי יש לה דלקת גרון, ולא יכולה לטפל בתינוק. מה, אני אוותר? בגלל שהתכלית השני שלי זה להיות אבא? אבל מצד שני, אם אני עכשיו הולך לטייל, אני מוותר על זה שאני אבא, אני מחוץ לבית זה 4 חודשים, ואני לא אהיה אבא כמו שצריך. לכן מי שיש לו שתי תכליות, או 3, 4, 5, בוודאי שבסוף יבוא אליו פיזור הנפש. וזה נורא. זה נורא פיזור הנפש. כי אחר, הבן אדם לעולם לא ירגיש שלם עם עצמו. כי המטרה הזאת, היא תמיד תהיה בסתירה למטרה השנייה. ולכן עלינו להבין שבאמת אין מיליון תכליות בחיים, אלא יש תכלית אחד. אומרים האשכנזים, ככה אנחנו אומרים בתפילת מוצאי שבת, בברכת אתה חונן. אומרים אתה חונן אדם דעת, לומד קדוש בינה, ואז מוסיפים את התוספת של מוצאי שבת. ומה אומרים שם? אומרים שם, אתה חוננתנו, כן, אתה חונן לדעת במה אתה יותר, אבל מה שמעניין אותי זה הסוף. ואז אומרים, יהי רצון מפניך, שמה שהימים הבאים יהיו לקראתנו, שהבאים הבאים עלינו, אני לא מצליח, שיהיו הימים הבאים לקראתנו לשלום, חשוקים מכל חטא, ומנוקים מכל אבון, ומדובקים בעירתך. מה זה מדובקים בעירתך? אומר הרב צבי יהודה קוק, שיהיו מדובקים על ידי יראתך. זאת אומרת שיכול להיות שיש לי מלא מלא תכליות, מלא מלא רעיונות של קיום בחיים, אבל הם צריכים להיות מדובקים אחד עם השני, במה? ביראתך. יוצא שבסופו של דבר, יהיה לי רק תכלית אחד, שהוא דעת השם. כך מביא הרמב״ם בשמונה פרקים, אומר בפרק 5, צריך לאדם שיאבד כוחות נפשו, כולם, לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, צריך שכל המטרות שיש לך בחיים, ויש לך הרבה מטרות, וזה טוב, יהיו מכוונות אך ורק כנגד תכלית אחד. ומהו התכלית? מהו התכלית האחד שבזכותו אתה יכול לחבר את כל התכליות, ואת כל הרצונות, ואת כל הרעיונות, אז כאן העניין הוא פשוט. מהו התכלית? התכלית הוא דעת השם. זאת אומרת, אופה, מה זאת אומרת התכלית הוא דעת השם? כן, זה התכלית שיכול לחבר בין כל דבר ודבר. הגמרא במסכת חולין מספרת לנו על אישה מצוינת, אישה גדולה, אישה עצומה, שקוראים לה ילתה. ילתה את אשתו של רב נחמן, וגם ביתו של ראש הגולה. אישה ברמה רמה. ואותה ילתה, אומרת לנו הגמרא, שהיא אמרה לבעלה, רב נחמן, תראה, כל מן דעשה רחמנה, שרה לן כבתי. כל מה שעשר ריבונו של עולם, התיר לנו בצורה אחרת. והיא נותנת רשימה גדולה של דברים. היא נותנת לו רשימה, למשל היא אומרת, שיסר לנו את הלאכול דם, אבל התיר לנו את הכבד, והכבד יש לו טעם של דם, ואסר לנו לאכול חזיר, אבל התיר לנו את השיבוטה, דג שיבוטה, שהמוח שלו יש לו טעם של חזיר, ואני לא יודע, אף פעם לא טעמתי, כן? לא זה ולא זה. היא אומרת, אסר לנו את הגויה, אבל התיר לנו יש שפת תואר, אסר לנו את אשת אחיו, התיר לנו את היבמה, קיצור, נותנת רשימה גדולה של דברים שהקדוש ברוך הוא אסר, אבל הוא התיר בצורה אחרת. בשרה בחלבה, בשר בחלב, אני רוצה לאכול בשר בחלב. טוב, לצורך העניין, רב נחמן, הוא מפחד קצת מאשתו, כי ילטה זה לא אישה שאתה אומר לה לא. פעם אחת, הוא עשה טעות, רב נחמן, הוא שכח בקידוש, לא יודע, כנראה שהיה להם הרבה אורחים, לא יודע, הוא חשב על דברים אחרים, לא יודע, הוא שכח להביא לה, סליחה, את הכוס של הקידוש. שכח. בסדר? קורה, מה? היא הלכה, ובמוצאי שבת היא שברה לו 400 חביות של יין. כן, אז עם ילטה לא מסתפחים. לכן כשילטה אומרת, אני רוצה ביסרה בחלבה, אז רב נחמן התחיל לחשוש, מה היא תעשה לפרות וזה, כדאי להשיב לה. ואז מה הוא עושה? הוא מצווה לטבח להכין לה עטינים של פרה צלויים. עטיני פרה הם מלאי חלב, אבל הם קשרים, זה מותר? עכשיו, יש לך לשאול את השאלה, למה ילטה עושה את זה? האם סתם אישה רבתנית והיא רוצה לאכול? אישה גדולה הייתה ילטה. והיא באמת אמרה, אם כל דבר בעולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אז כדי לגלות אותו, יש לי את כל העולם הזה כדי לגלות אותו. ולכן אני חייב שתראה לי איך אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא, בכל דבר ודבר. ולכן אני רוצה, כי באמת תכלית הקשורה בדרך כלשהו לאלוהות, הוא תכלית שחייב לגלות את כל תחומי החיים. אי אפשר להיות מסתפק רק בדבר אחד. זאת אומרת, בתחום אחד. אם התכלית הוא אחד והוא לגילוי השם שמיים, אז חייב לראות אותו בכל תחומי החיים. ולכן אפשר גם להגיד, בצורה ברורה, ברורה ביותר, התכלית היחיד שמתאים לו להיות תכלית האחד, מאחד בעצם את כולם, זה השגת דעת השם. ומה שאומר הרמב״ם, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה. זה התכלית, להשיג את דעת השם. וואו, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים, איך אתה תגיע לדעת השם? אתה תגיע לדעת השם אם אתה מכיר אותו. איך תכיר? אתה תכיר אם תלמד. ואם אתה תכיר, תלמד ותכיר, אתה גם תוכל להגיע לאהבת השם. אומר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, אינו אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעת תהיה אהבה. אם מעט מעט, ואם הרבה הרבה. אם אתה הרבה מכיר את ריבונו של עולם, אז אתה אוהב אותו הרבה. אם אתה מכיר אותו קצת, אז אתה אוהב אותו קצת. אותו דבר אגב, לצורך העניין, לגבי ארץ ישראל, לגבי אשתך. אם אתה מכיר אותה קצת, אתה אוהב אותה קצת. אם אתה מכיר אותה הרבה, אוהב אותה הרבה. לכן, בוודאי שמי שנשוי 10 שנים, אוהב את אשתו יותר מאשר כשהוא התחתן איתה. כי הוא עכשיו הרבה יותר מכיר אותה. ובעוד 20 שנה עוד יותר, וכדומה. בוודאי. כי ככל שאתה מכיר את השני, אתה יכול לאהוב אותו יותר. הרי לאהוב מישהו שאני לא מכיר, זה לא נקרא לאהוב. נקרא סתם לחבב, אולי. ולכן, דעת השם היא התכלית של כל התכליות. אומר ספר הזוהר, כן, בחלק ג' בפסקה קוף י' א' וקוף י' ב', אומר כך, יש באמת שני אופציות לעבוד את השם. אפשר לעבוד את השם בדרך של עבודת עבד, או אפשר לעבוד את השם בדרך של עבודת בן. יש לשאול מה ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן. אני אומרת הגמרא שכל מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. לכן מה ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן? זה אותו דבר. אומר ספר הזוהר, ההבדל הוא פשוט. הבן ראוי לפשפש בגנזי אביו, בעוד שהעבד אסור לו לפשפש בגנזי אביו. מה הכוונה? בן זה מלשון בינה. בן זה מלשון בינה, זאת אומרת שהוא חייב להבין. הוא חייב לדעת למה הוא עושה דברים. בעוד שהעבד מלשון עובדה, זה מעשה, תעשה ותשתוק. טוב לעשות את עבודת השם בלי לשאול שאלות. יותר טוב לעשות את זה מאשר לא לעשות עבודת השם. אבל הרבה יותר טוב להיות בנו של הקדוש ברוך הוא, שמפשפש ושואל כל הזמן, אבל למה? אבל למה עושים את זה? אבא, למה עושים את המצווה הזאת? אבא, למה אסור ככה? אבא! הנה, אתמול, בן שלי גאון. אתמול הבן שלי עשה לי פלפולי פלפול עם קצות החושן. בן 9.5. עשה לי קצות החושן על דיני מוקצה בשבס. הרי הוא שיחק עם איזה קרש גדול במהלך השבת. היה קרש גדול בגינה של בית הכנסת שנפל מהעץ בלילה, וזה היה בצורת סקייטבורד כזה. אז עלה עליו והתחיל לשחק וזה. אמרתי לו, שמע, זה מוקצה. אתה לא יכול לשחק עם זה, זה מוקצה. אומר לי, שנייה, אני רוצה להבין. נו, מה אתה רוצה להבין? בסדר, אז הבנתי, אבל שנייה. יש לי קרש, סתם קרש, ואני רוצה להשתמש בו סתם קרש. האם מותר להשתמש בו? אמרתי, לא, עץ זה מוקצה. ומה המטטה שלנו בבית, המקל, הוא עשוי מעץ, והרי אתה משתמש בו בשבת. אמרתי לו, תן, אבל זה בגלל שהמטטה מערב שבת הוא היה ראוי לשימוש בשבת. והקרש הזה הוא היה כבר בצורת סקייטבורד לפני שבת, אז הוא ידע שהוא רוצה שאני עלה עליו. נו, באמת. אמרתי לו, בסדר, אבל הוא היה על העץ לפני שבת, ולכן אתה לא יכול להשתמש בו. אבל עשה לי פלפולים. באמת, ככל שאתה בן, אתה שואל למה. ואתה חייב להבין למה. אז תגידו, כן, אבל יש מדרגה שלישית, שהיא מדרגת עבד השם. כמו משה, עבד השם. עבד השם זה לא סתם עבד. עבד השם שהוא כל כך בן, שהוא החליט להיות עבד. זאת אומרת, הוא כל כך הבין מה אבא שלו רוצה, שאומר, אני סומך עליך עכשיו 100%. אתה לא יכול להיות עבד השם אם לא עברת את השלב, קודם כל, להיות בן. לכן צריך להבין, כדי להבין צריך לדעת, כדי לדעת צריך ללמוד. בקיצור, תחליטו לדעת את השם. השגת השם. איך תעשה את זה? תלמד ותגיע. ואז אומר הרמב״ם, ובאמת, כך, אני חושב שצריך להיות אחד הדברים הגדולים מאוד, אומר הרמב״ם שאיך אפשר להגיע למימוש של דעת השם? איך אפשר? עדיין בספרו שם בשמונה פרקים. איך מגיעים? מאוד פשוט. כפי יכולת האדם לדעת אותה. זאת אומרת, כפי יכולת של כל אחד ואחד. אתה לא יכול לחשוב שאתה לא תגיע בגלל שאתה לא במדרגה של השני. במדרגה שלך אתה יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא במדרגה שלך. והשני ילך במדרגה שלו. אבל חס ושלום לא לחפש את התשובה, ולא לחפש את האיחוד בין המעשים דרך השגת השם. אומר הנביא אומר הנביא ישעיהו בפרק כ"ח, בפסוק י"ג, אומר כך, והיה להם דבר השם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה שם, זה שם, למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו. מה אומר הנביא? אומר הנביא, אם אתה לוקח את כל פרטי הפרטים שהתורה נדרשת בהם, ושהתורה מבקשת ממך לעשות כקו לקו, צד לצד, זאת אומרת, כל אחד מנותק מאחד מהשני, אז אתה בסוף תיפול אחור ואתה תיכשל. אלא רק, כמו שאומר דוד בתהילים, תורת השם תמימה, משיבת נפש. איך היא משיבת נפש? כשהיא תמימה, שלמה, זאת אומרת מאחדת, זאת אומרת אחת. לכן, מהו תכלית החיים? הצגת השם אמרנו. אבל איך תגיע לשם? איך תגיע להשגת השם? אוהו, כדי להגיע להשגת השם, אתה צריך, אומר הרמב״ם, להתבונן בכמה תחומים שונים. תחומים של החיים שהם תחומים שונים. בעצם עושה הרמב״ם רשימה של כשבע תחומים שהם בעצם מרכזים את כל ענייני העולם. ואומר שאם אתה לא מחובר אל כולם, אתה לא תגיע להשגת השם. אז בוא נראה, מה הם הפרטים? התחום הראשון זה התחום הגופני. הפעולות הגופניות הוא קורא להם. זאת אומרת, אתה צריך להבין שכל דבר שאתה עושה ביחס לגוף שלך, זה או מקרב אותך להשגת השם, או מרחיק אותך להשגת השם. אתה עכשיו אוכל שוקולדים כל היום, ומשמין בצורה בלתי רגילה, וחולה במחלות לב, ואתה לא יודע להסתובב ושום דבר, איך תשיג את הקדוש ברוך הוא? איך תשיג דעת השם? אתה כל היום עסוק בלא להיות בקוצר נשימה. לכן, הפעולות הגופניות, בריאות הגוף, מה שנקרא, הוא דרך ראשונה כדי להגיע להשגת השם. האם זה אומר שאי אפשר לאכול איזה חתיכת שוקולד פעם? בסדר! שוב, מה שיעשה לך טוב, מבחינה גופנית, תבדוק עם הנטורופת שלך, ועם הרופא תזונה שלך, או עם אשתי לצורך העניין, והיא תגיד לך, מה? מהדרין? גם בתזונה יש מהדרין ויש בסדר. אז כנראה שלאכול פה ושם איזה חתיכת שוקולד זה בסדר, לאכול את זה כל היום וכל הלילה זה לא בסדר. בסדר? אז זה פעולות גופניות. קודם כל, צריך לדעת למה אני עושה את הדברים. היום זה טרנד. זה טרנד להיות בריא. טרנד להיות בריא. יש הרבה שרצים, אתה רואה, בסגר, כולם הצטרפו לעניין שספורט מותר, אז יאללה, כולם פתאום נהיו ספורטאים. אבל זה טרנד. ולמה? אתה שואל אותם, למה הם עושים את זה? אז או שאומרים לך זה טרנד, או שאומרים, לא, מה זה טוב, גוף בריא וזה. אבל זה לא הסיבה. הסיבה למה זה חשוב להיות בריא, זה כדי שתוכל לעסוק בדעת השם. לכן, הראשון מתרם מן התחומים, זה, סליחה, פעולות הגוף. כדי שתהיה פנוי לדעת השם, העיסוק השני, הרמב״ם קורא לו הממון, הכסף. זאת אומרת, הכלכלה, תחומי הכלכלה והפרנסה, כן, זה חשוב מאוד. בן אדם שאין לו פרנסה, הוא לא פנוי לדעת השם, הוא כל הזמן עסוק בלחשוב מה הוא ייתן לו אוכל לילדים. אין שום דבר במקרר, איך הוא יעסוק בדעת השם? לכן, חשוב מאוד שיהיה לו פרנסה. עד הפעם, אתה יכול להגיד, פרנסה, למה זה חשוב? למה זה חשוב? למה זה חשוב? כדי שיהיה לי בית יפה. למה זה חשוב? כדי שאני אוכל ללכת לחופש. אבל למה זה חשוב? כדי שאני אוכל לקנות מיליון דברים. למה זה חשוב? כדי שתהיה פנוי לדעת השם. בוודאי. אם אתה... אם הממון שלך יכול להיות שייך גם בעולם הזה, אז אתה תוכל לעסוק בעולם הבא. בוודאי. זאת אומרת, תחום הממון הוא תחום חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא נגלה בעולם הזה, לא רק בעולמות העליונים. אז בסדר, אז אמרנו תחום פעילות הגוף והממון, ויש עוד תחום שנקרא לימוד החוכמות. זה לימוד החוכמות. זה כל החוכמות. זאת אומרת, אנחנו לא פה מדברים רק על לימוד התורה, לימוד כל החוכמות. אבל לשם השגת השם. כי אתה יכול גם ללמוד תורה, וזה לא יהיה לשם השגת השם. בן אדם יכול לעשות דוקטורט בספר בראשית, מצד שני, הבן אדם יכול ללמוד מתמטיקה, ולכוון להשגת השם. יכול ללמוד אדריכלות, ולכוון להשגת השם. כל לימוד החוכמות, הם ביחס לעבודת השם. לכן, לא יגיד אדם, אני לא אלמד חוכמות כאלו וכאלו. בגלל, יכול להגיד, אני לא מצליח, זה לא התחום שלי, אני לא מדבר אליי, אני לא מצליח. אני לא טוב במתמטיקה, אני לא מצליח. בסדר, אז אתה תתעסק בתחומים אחרים. אבל לא יגיד אדם, אני לא אלמד חוכמות חיצוניות מחוץ לדבר תורה, בגלל ש... לא. לימוד החוכמות זה גם דרך להשגת השם. אחרי שלמדנו את פעולות הגופניות, ואת הממון, ואת לימוד החוכמות, אז יש עוד תחום חשוב מאוד, שנקרא הדיבור. הדיבור, אחרי שתיקנת את שלושת התחומים הראשונים, אתה יכול לתקן את הדיבור. הדיבור הוא כל כך חשוב. הדיבור הוא בורא. טוב, זה אצל הקדוש ברוך הוא זה ברור, הוא ברא את העולם בדיבור. וגם, אומרים לנו חז"ל, שאם היו רוצים תלמידי חכמים, היו בורים עולם. אבל מה זה אומר שהדיבור בורא? זה, קודם כל, אתה רואה ברמה הבסיסית, כשאתה אומר דבר לחברך, אתה יכול לגרום לו להיות שמח או עצוב. אתה בורא לו מצב רוח. אתה אומר לו, וואה, כמה אתה נראה טוב היום, איזה קורן אתה. הבן אדם שמח כל היום. או אם אתה רואה אותו ואתה אומר, וואה, אתה נראה מזה זווה היום. אז בן אדם יזווה בגללך. בקיצור, הדיבור זה... בואי ככה, הדיבור זה ההוצאה אל הפועל של הרעיון. הרעיון, כל עוד שהוא היה בראש, הוא היה מטאפיזי לחלוטין. עכשיו, בדיבורך, זה תחילת התפשטותו בעולם הזה. בעצם הדיבור זה הדרך לגילוי רצון. וגילוי רצון זה הדרך הכי, אחד הטובים ביותר, להתחבר לגילוי רצונו, יתברך. לכן הדיבור הוא כל כך חשוב. ולכן, כמובן שעם הדיבור, אם אתה לא מכוון עם הדיבור שלך כלפי תכלית החיים, שהוא השגת השם, אז אתה יכול להחיב את העולם. ואז אחרי שיש לך בריאות הגוף, פעולות גופניות, ממון, לימוד החוכמות, דיבור, אומר הרמב״ם, יש עוד תחום, שהוא מאוד חשוב. אבל אל תטעה. פה הוא מגיע בשלב חמישי. אתה לא יכול לשים אותו בשלב ראשון. אם תשים אותו בשלב ראשון, טיפול. שלב חמישי, אחרי שעברת את ארבעת השלבים הראשונים, זה בסדר גמור. ומה הוא? האסתטיקה. היופי. היופי זה חשוב מאוד. למה? אם אתה חושב שזה רק כי זה כיף, וככה אני עושה תמונות וסלפיות וכדומה, אז בוודאי שזה לא מכוון לתכלית החיים. אבל, אם הבנת את ארבעת המדרגות הראשונות, אז אתה מבין שהאסתטיקה זה בעצם לנסות להגיד ולראות איך העולם הזה הוא מסודר טוב. היופי זה גם הסדר. הרי יש פרופורציות שעושים דבר יפה ליפה או פחות יפה. זאת אומרת, כשאתה רואה משהו יפה, אתה מרגיש שהוא מסודר, שהוא אורגני. ולכן היופי החוץ, היופי החיצוני, הוא יכול להיחשב ולהישאר אך ורק חיצוני, אבל הוא גם יכול להיות גילוי העצמות הפנימית. וזה הדבר החשוב ביותר. ובעיה שהבנת את זה, אז אתה יכול להגיע למטרה אחרת, לתורת המשפט. לתורת המשפט כדי להראות שיש צדק במפעלי העולם. ואתה דורש צדק, וחשוב מאוד לדרוש צדק. ואז אתה מגיע למדרגה השביעית והאחרונה, שהיא, מה? שהיא הצחוק. הצחוק זה הדבר שהפסגה שמביא אותך לדעת השם. שהרי מה זה הצחוק? הצחוק זה הגילוי שיש משהו שהוא מעבר למה שאתה רואה, מעבר לעולם הזה. צחוק פירושו יוצא מן החוק. זאת אומרת, זה יותר מכלי יכולת הקיבול. אני לא יכול להחזיק את זה. וואי, לא הייתי מוכן, זה משהו שתפס אותי, לא הייתי בתוך. זה הצחוק. והצחוק מראה שאני מחובר, אם אני יודע לצחוק, זה מראה שאני מחובר לעולמות עליונים יותר. הגמרא שואלת, מסרת תענית, מביאה לנו סיפור של רבי ברוקה, שהיה בשוק בבלפת, ושם הוא פגש את אליהו הנביא. ושאל, תגידי, האם יש פה בשוק מישהו שהוא בר על מה דעתה, שהוא בן העולם הבא? אמר לו אליהו, לא, אין אף אחד. מה? יכול להיות, אין אף אחד. מה, לא יכול להיות. ואז פתאום נכנסו שני אנשים בשוק. ואז אמר אליהו לאותו תנא, אותו המורה, או, אתה רואה שני אלו? שני אלו? אין בני העולם הבא. מיד, רץ אליהם, נראה לי שזה לא היה רבי ברוקה, זה היה רבי ישועה בן נבי. אני לא, לא סגור על זה, צריך לבדוק. או רבי ברוקה, אחיו של רבי חלה סלח, סילה חסידה, או רבי יהושע בן נבי, אני לא זכור לי כרגע, לא משנה. בסוף הוא רץ אליהם, ושאל אותם, תגידי, מה מעשיכם? מה אתם עושים? אתם בני העולם הבא, מה אתם עושים? והם ענו, אנחנו? אנחנו פשוט, אנחנו בתחני. אנחנו מסתובבים מעיר לעיר ומבטרי עצובי. אנחנו באים ואנחנו בתחנים. אנחנו מגיעים ממקום למקום, וכל מי שעצוב, אנחנו מספקים לו בדיחות, ועושים אותו שמח. בעצם, כדי להגיע להיות בן העולם הבא, צריך חוש הומור. מי שיש לו חוש הומור, צריך, יכול להגיע לעולם הבא, יכול להבין את התורה, מי שאין לו, אז זה אומר שהוא כל דבר שם במסגרת העולם הזה. האם זה כך, אתה לא תגיע להשגת השם, כי השגת השם היא מעבר לכל דבר. ולכן, אומר הרמב״ם, יש כמה סוגים של בני אדם. יש סוג של בן אדם, אומר הרמב״ם, שהוא, וכמו הבהמות שאצלו שווים. זאת אומרת שהוא סך הכל בוטה ובתוך העולם, והוא לא שום דבר. אז הבן אדם שנוטה בכל דבר אל ההנאה של עצמו, ושומר את עצמו ממה שמזיק לו, הוא אומר, הוא כמו בהמה. בהמה הוא לוקח מה שטוב לו, ולא עושה מה שרע לו. אחרי זה יש מדרגה יותר טובה, שהיא מדרגת האדם. האדם זה מדרגה יותר גדולה. מה זה המדרגה הזאת? זה אדם שרוצה, להיטיב עם מצבו. להיטיב עם מצבו, זאת אומרת, מצבו הוא נתון, אבל רוצה להיטיב, להיטיב עם מצבו, זה כבר מדרגת האדם. זה יותר טוב. אבל יש מדרגה יותר גדולה. מי שכל מחשבותיו והרגשותיו, וכל דיבוריו, ואפילו האסתטיקה שלו, וההומור שלו, הכל מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא אלוהים. לא, אין הכוונה פה להאנשה של הקדוש ברוך הוא ברוך שלו, אלא למציאות מוחלטת, שהוא הבין שהוא צריך להיות מוחלט ביחס לקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר בספר תהילים, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. מה זה אלוהים אתם ובני עליון כולכם? זה הכוונה של מי שכיוון את כל מציאותו כלפי התכלית האחד, שהוא תכלית החיים. וכדי שהדבר הזה יהיה שלם, אז צריך להבין שתכלית החיים, כל אחד יכול להגיע להבנה הזאת, אבל כל אחד יגיע אליו בצורה שונה. ואז מי שמכוון את הבנתו ודעת השם והשגתו לתכלית הזו, אז הוא מבין שלכל אחד יש חשיבות ותפקיד, כי הרי איך שהוא מגיע לתכלית הצגת השם, הוא שונה מאיך שאני מגיע, ולכן ביחד אנחנו יכולים עוד יותר להתחבר לתכלית האחד, שהוא הצגת השגת הבורא יתברך. ולכן מהי תכלית החיים? לדעת את השם. כל הדברים האחרים שהם חשובים לי בחיים, הם צריכים להיות מכוונים כלפי התכלית הגדולה והעליונה הזו, שהיא לדעת את השם בלבד. שבוע טוב, ובוקר טוב לכולם.